שיחת היום עם הרב דוד ברוורמן, מבחירי המרצים של ערכים. שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו שוב בתוכנית שיחת היום. אז כשלכולנו קודם כל שבוע טוב ואחר הצהריים טובים לכולנו, אז לפני שנתחיל נודה קודם כל למנהל התוכניות לבצלאל כאן, נפיק התוכנית אבינועם יוגב ולמנהל הטכני שי פופובסקי, לכל הצוות הנפלא שישב כאן באולפן. אנחנו עדיין תחת הרושם של השבת האחרונה בערכים, סיימנו סמינר שהתחיל ביום חמישי בבוקר, סמינר לגעת באמת. מדובר בסמינר שמיועד לבנות חרדיות, בוגרות סמינרים שיצאו לעבודה, עדיין לא מצאו את זיווגם, ומחפשות העצמה וחיזוק, רוצות ללמוד, לשמוע, כי סך הכל כמה שנים מחוץ לסמינר, לעתים יכול לחול שחיקה או תהליכים של התמודדויות מול הרחוב, ובהחלט ההתמודדות היא לא קלה. השתתפו ברוך השם בלי עין הרע 250 בנות, ועוד היו 250 בנות בסטנדביי. השתתפתי בסמינר בשבת, וכל כך התרגשתי לראות את הצימאון ואת הרצון ללמוד, ולדעת איך להתמודד עם האתגרים שבחוץ. השאלות שנידונו למשך כל השבת, הרצון להעצים את עצמם מול פיתויים וניסיונות כל כך מורכבים, כי בסך הכל בחור ישיבה בוגר, הוא נמצא עדיין במסגרת, בתיבת הנוח, ויש לו את המסגרת שיכולה לשמר אותו אם כמובן הוא רוצה. אבל אותן בנות שיוצאות לרחוב, יוצאות לעבודה, מתמודדות עם ניסיונות לא פשוטים, קודם כל הניסיון האישי, עד מציאת הזיווג, תקופת ההמתנה שהיא לא פשוטה ומורכבת, והפיתויים שעומדים בחוץ. אבל ברוך השם הקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה, ונותן את האפשרויות להתמודד נכון עם האתגרים שבחוץ. הסמינר הזה באמת היה מרגש מאוד, אני שמעתי את הסימפוזיון שערכנו שם, את השאלות מהבנות, ואת הרצון לדעת מהם הכלים החזקים שניתן להתמודד, לשמר את הטריות, את היופי, את התמימות, את התמימות שהיה להם קודם בסמינר, איך לא לאבד את התמימות, וזה היה מרגש לראות את זה, הרצון ללמוד קודם. אני אומר את הדברים האלה כי אומרים תמיד את המשפט הידוע שההבדל בין חכם לבין פיקח, שחכם לא נכנס לאותם בעיות שמהם הפיקח יוצא. החוכמה היא להקדים קודם, לדעת להכין את עצמי קודם, כי כוחו הגדול של היצר הרע זה בעצם לתפוס אותנו לא מוכנים. לתפוס את האדם לא מוכן, אז שם האדם עד שהוא צריך לקחת את הכלים ולהפעיל אותם, זה כבר סיפור אחר. ברוך השם אנחנו רואים הרבה מאוד תוכניות מנע שנותנים, ברוך השם בדור שלנו, מה שלא היה פעם, נותנים כלים והעצמה שלא נגיע למצב שאחרי שכבר נופלים, אז לבוא לתקן, שזה סיפור הרבה הרבה יותר מורכב. אז בהחלט הסמינר הזה היה מרגש מאוד, ואנחנו בעזרת השם מקווים שיהיו עוד כמה וכמה סמינרים מהסוג הזה, כי הסמינרים האלה בעצם נועדו להעצמה. חשבתי באותו זמן בשיחות עם לא מעט בנות, בכל מיני סוגי התמודדויות, עד כמה ההורים לא תמיד יודעים כמה כלים הם מציידים את הילדים שלהם בתוך הבית, בעצם ההתנהגות האישית שלהם. לפעמים הורים חושבים לעצמם מה אנחנו כבר עושים, אנחנו דואגים לתנאים הטכניים של הילד שיגדל נכון והכל יהיה בסדר איתו. בפרט שמדובר עם בחורה בוגרת, לא תמיד זה קל השהות שלה בבית, ויש לפעמים אילו חריקות בחיים, בהתמודדויות עם בת שעדיין לא מצאה את זיווגה. אז בדרך כלל הדאגה היא דאגה בצד הטכני. אבל צריך לזכור ולדעת שההורים גם נותנים בדוגמה האישית שלהם, בתוך הבית, הרבה מאוד העצמה וכוחות איך להתמודד בחוץ. כי הכוח הגדול להתמודד עם כל מה שקורה בחוץ זה בעצם גאוות יחידה. לדעת שאנחנו הולכים במקום הנכון, בכיוון הנכון, אנחנו ממשיכים את מורשת אבותינו, ואנחנו צריכים פשוט רק להיות שמחים ומאושרים בזה. והדיונים בעיקר צריך להיות בנושא העצמה, כשרואים הורים שמחים, הורים מאושרים. בית שמח זה הכוח החזק ביותר שיש להתמודד מול כל מה שהרחוב מציע. כי אם מסתכלים מבחינה תחרותית, אם נעמיד כביכול על כפות המוזניים מצד אחד מצוות התורה, ומצד שני הפיתויים בחוץ, כפי שכולנו יודעים, הכוח של השטן, הכוח של היצר הרע, הכוח של כל הפיתויים בחוץ, זה בהנאה מיידית. יש, היצרה מספק לך הנאה מיידית, חם מהתנור, על זה אין ויכוח. היצר הטוב בעצם מה הוא מספק לך? הנאות עתידיות. עכשיו, כשיש לך הנאה עתידית מול הנאה מיידית, להנאה מיידית יש לה כוח, אין מה לעשות. עוגה חמה שיוצאת מהתנור, היא מפיצה ריח, יש לה מרקם מיוחד, ההנאה המיידית היא חזקה, זה הכוח הבלעדי של היצר הרע. אבל כולנו יודעים שמיד שהנאה מסתיימת, מגיע תסכול, מגיע צער, מגיע כאב, מגיע הכל. עכשיו, ברור מעל כל ספק, שאם ליצר הטוב היה הנאה נגדית מיידית, לא היה בחירה חופשית בעולם. זאת אומרת שאם הסיפוק והכיף וההנאה ממצוות זה הדבר שהיה מגיע מיד, לא היה בחירה חופשית, כי אידיוט היה מי שהיה חוטא. ברור שאם יש לך הנאה מיידית מלאה, מתוקה וטובה, למה שאדם יעשה חטאים? כפי שחזל מלמדים אותנו, אין אדם חוטא ולא לא. אדם לא קם בבוקר ואומר בוא נעשה חטאים. בדרך כלל אדם חוטא כי אדם נסחף, כי זה כל כך מתאים למושג, אדם גולש, הוא נגרר, אבל לקום ולחסות חטאים אין דבר כזה. אני אומר את זה תמיד כשעסקתי בזמנו בנושאים של שלום בית, אני לא עוסק בזה, אבל בזמנו שעסקתי בזה, אז אמרתי, אני לא הכרתי גבר או אישה שקמים בבוקר והאג'נדה שלהם זה איך להציק לבן הזוג. שאומר, קם גבר ואומר, אני רוצה להציק לאשתי, או אישה אומרת, אני רוצה להציק לבעלי. הדברים מתנהלים במהלך היום, כשאחד פוגע בשני, ואז מתחיל היצרה, נכנס לתוך הדו-שיח הזה, או יותר נכון, האין-שיח הזה, אז במילה מתחילים לפגוע ולעקוץ וכדומה. כך שבאופן כללי, כשיש לבן אדם הנאה מיידית חזקה, הנאה רוחנית, לא היה בחירה חופשית. אם כל יהודי שהיה נזהר מלשון הרע, היה מתברך בסל שלם של ברכות באותו רגע, מי היה מדבר לשון הרע? או ההפך, אם אדם היה מדבר לשון הרע, ומיד לשונו הייתה מתמלה בתולעים או פצעים, אף אחד לא מדבר לשון הרע. אם אדם היה נותן צדקה, והארנק שלו היה מתמלא בשטרות כסף מיד לאחר סיום מצוות הצדקה, מי לא היה נותן כסף? אלא ברור שהניסיון ועוצמת הניסיון זה הנאה מיידית מול הנאה עתידית. הנאה מיידית שבסופה יגיע תסכול ארוך מאוד, מול הנאה עתידית שכעת היא כרוכה במאמץ, בכאב ולעיתים בכל מיני סוגי ויתור. הכוח הגדול שלנו כהורים, כמחנכים, זה להעניק איזשהו חומת הגנה גדולה מאוד, בית שמח, אווירה שמחה. הכוח הזה הוא כוח חזק מאוד, שאם הורים יודעים להעניק את זה, את הבית השמח, הכוח הזה הוא יכול לתת חוסן ועוצמה מול הקשים שבניסיונות. וזאת שאלה איך עושים את זה. אז על זה אני רוצה טיפה להתמקד בזמן שלנו, מכמה נקודות מאוד חשובות ומעניינות, איך באמת ניתן ליצור חממה, שמחה, בית שמח, למרות קשיים, אתגרים והתמודדויות לא פשוטות. בוא נתחיל מפרשת השבוע שקראנו השבת. קראנו השבת את הפרשת בעלותך, שבמרכזה יש את הסיפור של המתלוננים והים כמתלוננים. מחפשים תלונות. בפרשת השבוע שנקרא השבת, פרשת שלח, שם כבר נפגשים עם תלונות קשות, פרשה שלמה כמעט, שעוסקת בתלונות המרגלים שהוציאו דיבת הארץ רעה. בעצם, אם נחבר בין התלונות האלו שהתלוננו עם ישראל, מתגעגעים לקישועים, לבטיחים, לבצלים, לבין התלונות לכאורה נראות אובייקטיביות של העם בעקבות האינפורמציה המפחידה שהמרגלים מספרים להם מה שקורה בארץ ישראל, יש פה איזה מכנה משותף אחד. הרי כשעם ישראל מתלונן במדבר, ומתלונן על זה שאנחנו מתגעגעים לסיר הבשר, לאבטיחים, לקישועים, לבצלים. אני תמיד חושב לעצמי, בוא נגיד, אני הייתי משה רבינו. מה הייתי עונה להם? הייתי אומר להם, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מה אתם מציעים כעת? בסדר, אתם צודקים. אין קישועים, אין אבטיחים. לא נכנס לזה את מה שרשי אומר שזה, לא, שזה מזיק למניקות וכדומה. ולא נכנס גם לזה שהמן היה עמוק את הצפיחית בדבש כפי שהתורה מרחיבה. נעזוב את זה. אוקיי, אנחנו כעת המדבר, מה אתם חושבים? מה, נחזור למצרים? מי יקבל אותנו שם? מי נשאר שם? אתם הרי יודעים מה שהיה במצרים, ואף אחד לא מתגעגע לאושוויץ. אף אחד לא רוצה לחזור לשם. אז מה אתם רוצים? מה נעשה עכשיו? אני עכשיו נמצאים במדבר, ואתם הרי יודעים שאני לא עושה מה שאני רוצה. אתם הרי יודעים, אתם חיים בענני כבוד. אתם מוקפים בניסים מדהימים מול העיניים שלכם. מספיק המן הזה, תסתכלו עליו, תבינו איזה נס. הרי כל אחד מכם יודע. אז מה אתם רוצים? בואו תגידו לי, תנו לי עצה. באותה מידה, כשהייתי אומר את זה גם למרגלים, המרגלים באים לספר, אפס כאז העם הזה, ערים בצורות, ארץ אוכלת יושביה, אוקיי, בסדר. אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את הארץ הזאת. והייתם במעמד הר סיני, ושמעתם וראיתם, העם ראו את הקולות. אז הקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח, מה אתם מציעים להישאר במדבר? מה האלטרנטיבה? חשבתם על זה הרבה. ואני חושב שהתשובה לכך נמצאת בכל המניעים הפנימיים של האדם לחפש תלונות. לחפש תלונות. ישנו משל ידוע, אני סיפרתי את זה בתוכניות קודמות, אבל תמיד כדאי לחזור עליו. כי זה משל שיש בו מוסר השכל נוקב מאוד. על בחור שלמד ציור, ולא ידע אם באמת הוא מתאים לזה או לא. אז הוא צייר את הציור הראשון של החיים שלו. והעמיד את הקנבס המצויר כעת, את הציור הראשון של החיים שלו, בכניסה לקניון. וכתב שם למעלה בשלט, אני צייר מתחיל, אינני יודע אם אני מוצלח, מוכשר, או שאני צריך לחפש אפיקים אחרים. אז אם אתם חושבים שאני טוב, סמנו וי. ואם אתם חושבים שאני לא בסדר, סמנו איקס, או לפחות בציור, איפה לא דייקתי. אותו צייר הגיע בלילה, בא לקחת את הציור, מגלה ציור עמוס ומפוצץ באיקסים מלמעלה עד למטה. הוא התרסק לחלוטין. ואמר למורה שלו, תשמע, זה לא בשבילי, אני מחפש תוכניות אחרות, אני אחפש אפיקים אחרים, לא בשבילי. אמר לו המורה, תשמע, לאט לך ידידי, תלמידי היקר, אתה מוכן לצייר אותו ציור בדיוק? הוא אמר לו, כן, צייר אותו ציור. אמר לו, תעמיד את הקנבס הזה, את הציור שלך, בקניון בצד השני של העיר. תכתוב את אותו נוסח, אני צייר מתחיל, ואינני יודע אם אני מוכשר או לא מוכשר, אם אני מתאים או לא מתאים. אם אתה חושב, או אם אתם חושבים, שיש לי מה לתקן, מתחת לקנבס יש שם מכחולים וצבעים. אנא, תנסו לתקן, לחסות על הכישלון שלי ולדייק בו יותר. הוא חזר בסוף היום וראה שאף אחד לא נגע בציור שלו. אמר למורה, תקשיב טוב. מסקנה, להתלונן כולם יודעים, אבל לתקן מעט מאוד אנשים. מעט מאוד אנשים יודעים לתקן. לחפש תלונות, יש אנשים מוכשרים. איך אמר פעם אחד הרבנים? הוא שאל את אחד התלמידים שלו שירבה להתלונן כל הזמן. הוא אמר, אתה יודע מה יותר קל מלנשום? להתלונן. יותר קל אפילו מלנשום. אין דבר יותר קל. לראות ספר, להציע על זה ביקורת, לקרוא את המאמר, להציע את זה ביקורת, לבקר את ראש העיר, לבקר את ראש הממשלה, לבקר את הגבאי בבית כנסת, לבקר את המורה, את הרם. יש לך הצעת ייעול? אתה מוכן מעצמך לתת הצעה איך לתקן? אם אין לך הצעה איך לתקן, אל תבקר בבקשה. אז למה אדם באמת מבקר? למה באמת אדם מתלונן? בדרך כלל, כשאדם מתלונן, זה כתוב בתורה, בפרשה שקראנו השבת, נפשנו יבשה. כשהנפש יבשה, ואדם במקום להרטיב את הנפש שלו, בעשייה של מעשים מעוררי סיפוק, מעשים שיגרמו לאדם להיות שמח, אז במקום זה הוא זורק בוץ לכל עבר. זה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר. וכאן בנקודה הזאת, משה רבינו שואל את הקודש ברוך הוא, איך מתמודדים עם העם הזה? משה רבינו שהתמודד מול חטא העגל, חטא שאי אפשר לתאר ולשאר בחומרה שלו, 40 יום אחרי מעמד הר סיני, עבודה זרה בפרסיה, משה רבינו פועל בנחרצות ומתחנן בפני הקדוש ברוך הוא, למחול לעם ישראל. פתאום פה על תלונות משה רבינו אומר, ריבונו של עולם, די, אני כבר לא יכול, לא יכול, לא יכול, לא מסוגל, הרוג אותי, תהרוג אותי, די, אני כבר לא יכול. מה קרה? מה שבר את משה רבינו פה, במה שלא קרה בחטא העגל ובחטאים אחרים? התשובה היא פשוטה. חטא העגל, חמור ככל שיהיה, הוא נובע מנקודה מסוימת ספציפית שניתן לתקן אותה. ניתן לתקן אותה. אז כשהחטא נובע מנקודה אחת, אז יש לזה מרפא, יש לזה תרופה מסוימת. אבל כשהנפש יבשה, אז אומר, גם אם יהיה קישורים, אז יש לנו המים בטטות. אם יש בטטות, אז למה אין שילוב את המרקם של שניהם? זה לא משנה מה. אדם שיושב ומחפש בעיות, הוא ימצא, הוא ימצא. אני תמיד רגיל לומר את זה, עוד כמו אותו ילד שהגיע הביתה מלא בבוץ, מהנעליים ועד הצווארון. אמא שלו צעקה עליו, דודי, קיץ היום, מאיפה מצאת בוץ? אז הילד הזה אמר לי, אמא שלו בפרצוף של סימן שאלה, אמא, תמיד לימדת אותנו, אם מחפשים, מוצאים. אם אתה מחפש בוץ, הוא ימצא בוץ איפה שהוא לא יהיה. גם בקיץ, בבני ברק, הוא ימצא בוץ. איפה? מהמים של המסגנים. אדם שבא לחפש בעיות, הוא ימצא את זה איפה שהוא לא יהיה. אין שום דבר מושלם ואין שום אדם מושלם. אלא מה? עצם זה שאדם מתלונן, שואל מוישה רבינו, מה עושים עם עם כזה שהוא מתלונן? אז מה הפתרון? בורא עולם, אומר לו, ניתן לך 70 זקנים. מה אותם 70 זקנים יכולים לעזור לו? 70 זקנים האלה, כתוב בחז"ל, שהם היו שוטרים. הם היו שוטרים. השוטרים הם אלה שסבלו את המכות של הקלגסים המצרים, והם הגנו על עם ישראל. כשראו אותם סובלים, סובלים נורא, אז על הגב שלהם חטפו את המכות. ביניהם היה גם דתן ואווירן, שתמיד כולם שואלים, איך הם שרדו את כל המחלוקות ואת כל הרוע הזה שהם זרעו בעם? כתוב במפרשים, בגלל שהם היו מהשוטרים. הם היו מהשוטרים, הם חטפו בשביל עם ישראל, יש להם כוח. יש להם כוח אדיר. אז השוטרים האלו, יש להם איזה גישה לעם. יש להם גישה מסוימת לעם, כי הם סבלו בשבילם, והעם ידע את זה. שהשוטרים האלה, יש להם איזה שיח איתם, והוא יכול לדבר איתם ממקום אחר לגמרי. סבלנו בשבילכם. בוא נעורר את לבם. בוא נחפש לעשות איזה עשייה. בוא נלמד איך להרטיב את הנשמה, שהנפש לא תהיה הבשה. כי שיושבים על הברזלים ומחפשים חסרונות, אז זה עכשיו שנתווכח איתם, לא יעזור כלום. אנחנו צריכים להרטיב אתם, כי כשאדם מלא, הוא לא מחפש חסרונות. כשאדם עוסק בעשייה, הוא לא מחפש חסרונות. אני זוכר שפעם נקשה למנהלת של אחד בתי יעקב בירושלים, היא ביקשה ממני שאני אתן, הכין איזה סדרת הרצאות לסמינר שם. אז הנושא שהיא ביקשה, זה נושא שלא היה לי עליו חומר. אז אמרתי לה, תראי, בחודשיים הקרובים אני לא אוכל, כי אני מאוד עמוס, אבל עוד חודשיים יהיה לי את האפשרות. שואלת אותי למה? אמרת לה, כבר עוד חודשיים אני נוסע בעזרת השם לסדרת הרצאות בלוס אנג'לס. ושם אנחנו נותנים את ההרצאות בלילה, צוות המרצים של הערכים. ביום אנחנו פנויים, אז נוכל לשבת על זה. אז היא עשתה לי כזאת תנועה כזאת של ביטול, לא יצא מזה כלום. היא אומרת לי, אני רוצה דווקא שתכין בחודשיים האלו שאתה כל כך עמוס. שאלת אותה למה? היא אומרת לי, פשוט מאוד. אבא שלי לימד אותי כלל, שאת הדברים הכי טובים ניתן להוציא מהאנשים הכי עסוקים. אז היא אומרת לי, אם אתה עסוק, המוח שלך פורה, המוח שלך מייצר, המוח שלך מפעיל ומחדש דברים חדשים. כשאתה נמצא, כשיש לך את כל הרוגע שבעולם, המוח שלך רדום. שום תנובה רצינית לא תצא. אני שמעתי את הדברים, אמרתי לאבא שלך, כנראה היה אדם חכם, אבל לא כל כך ירדתי לעומק כוונתו, לא הבנתי את העומק. אבל ראיתי את זה בפועל. כשבחודשיים האלה באמת לא היה לי זמן להכין, אז לא הכנתי. כשהגעתי ללוס אנג'לס, התארחתי אצל אחד המערכים שלנו, יהודי יקר, בחור רווק שגר בלוס אנג'לס, יש לו בית חלומי על איזה פסגה של אחד הערים שם, מקום שמשקיף על נוף מדהים, חי לבד בבית, במשך היום הוא מחוץ לבית. הוא נותן לצוות המרצים, שבו שמה, תתרחו, תעשו בבית כרצונכם. ישבתי שם במרפסת באותו יום שישי, היה לי את כל הזמן שבעולם. בישראל כבר נכנסה השבת, פה יש לי שעות שקטות, אין אפילו טלפונים, צמחי גן עדן מעל הראש שלי, עצי פיקוס, ציפורי נוי אפו מעל ראשי, שקט, שלווה, פסטורליה, יש לי את כל הזמן שבעולם. ישבתי עם על הבריכה האולימפית שלו, עם שולחן שהוא הכין לי שם, עם פירות שנשתפחה בהם, לא טורקיה, קליפורניה, ואני יושב ואמרתי לעצמי, זהו, זה המקום, פה אני הולך לחדש חידושי תורה מדהימים. לא לקח הרבה זמן, פשוט נרדמתי. נרדמתי, וזה לא בגלל הג'טלק, אלא נרדמתי. ואז אני פתאום מתעורר עם איזה מכה על הכתף, אותו בעל הבית אומר לי, טוב, צריך להתארגן עומת שבת. ולא האמנתי שעברו כמה שעות. אמרתי לעצמי, למה? היה לי את כל השקט שבעולם, למה לא, המוח לא הפעיל את עצמו? אבל ראיתי, זאת העובדה, האדם פועל תחת לחץ. כשיש לאדם לחץ, הוא פועל, הוא מפעיל, הוא מוציא מעצמו טוב. אבל כשאין לו מה לעשות, הוא מתחיל להתלונן. וכשרואים אדם שמתלונן, מתחיל לחפש חסרונות, אל תתווכח איתו, אל תענה לו, אל תנסה עכשיו לראות איפה הוא טועה, או תתנצח איתו, או תגיד לו מי שמדבר, שום דבר לא. פשוט צריכים להפעיל אותו בעשייה אחרת, שלא יישאר בחוסר מעס, כי החוסר מעס הזה, השיעמום, הבטלה, יכול להוציא את האדם מדעתו, ומשם הוא מתחיל להתלונן ולמצוא חסרונות, ואז עם הדמיונות האלו, שכולם אשמים, הוא מצדיק את הכישלונות שלו. אבל אני אומר לבן אדם, בוא תתקדם, עזוב, אל תתעסק עכשיו עם חסרונות, זה לא רלוונטי בכלל, לא רלוונטי, בוא נתקדם, בוא נעשה דברים, פעולות, להפעיל את הבן אדם. פה אני רוצה לומר נקודה שיכולה מאוד לעזור בנושא של אווירה שמחה בבית. קורה לפעמים בן או בת שבאמצע הלימודים, באמצע שנת הלימודים, חוטפים משבר. זה עוד מאוד אנושי, וקורה הדברים האלה, גם נער, גם נערה, מקבלים איזה משבר מסוים. אין לו חשק ללימודים. הוא נכנס לתחת השמיכה, לא עושה כלום, נמצא בבית.
השעות שלו בבית נורא מרגיזה, יכולה עלולה מאוד להרגיז את ההורים, ואז מתחילים במשפטים ותלונות, מה יצא ממך, ולמה אתה באמצע לימודים, ומי מפריע לך וכדומה. אני אומר, בינתיים, אם הוא בבית, במקום להציג לו, במקום לתת לו הרגשה שלא יהיה לו נוח להישאר בבית, בואו ננסה להפעיל אותו בבית, בפעולות אפילו טכניות בתוך הבית, שירגיש רצוי, שירגיש אהוב. קל מאוד לזרוק בו חיצים, אתה מבזבז את הזמן שלך, אתה שורף את הזמן, אתה לא עושה כלום עם עצמך, אתה הופך יום ללילה ולילה ליום, מה נקבל מזה? מזה שום מוטיבציה לא תהיה לו. אם הבן אדם עסוק באיזושהי פעולה מסוימת, אפילו בתוך הבית, בפעולות טכניות, הילד רוצה בסופו של דבר להוציא מעצמו טוב. וגם אם מדובר על לקלף תפוחי אדמה, כן, גם אם מדובר עכשיו להוריד את הפח, גם אם מדובר לעשות קניות בבית, לצבוע את הבית, לעשות מה שאנחנו יכולים לעשות, הבן אדם נרגיש טוב עם עצמו, הטוב הזה גורם לו לרצות לעשות בסופו של דבר את הדברים הכי טובים שיש. אבל לבוא ולתת לו את ההרגשה הזאת שלא טובה, הברווזון המכוער שנמצא בבית, שום דבר טוב לא יקרה מזה. לנסות לייצר פעולות, רעיונות, איך נוכל לעזר בו שהוא ירגיש סיפוק מסוים בבית. גם אם לנו נראה שזה לא כל כך נצרך לנפש שלו, זה נצרך. הוא חייב להיות מועסק. היא חייבת להיות מועסקת איזה עיסוק מסוים שיפעיל אותו. כי בסופו של דבר, העיסוק הזה נותן לו הרגשה טובה, והרגשה טובה היא מביאה אותו למעלה, לרצות להיות טוב, ולא להתעסק עם מה שאין, אלא בעיקר להפעיל את מה שיש. ולכן הדבר הראשון, קודם כל, להתעסק. לחשוב כהורים, איך אנחנו יכולים לתת לו הרגשה טובה, גם אם בפעולות טכניות שהיינו מעדיפים אנחנו לעשות את זה, אבל אם הוא יכול לעשות את זה, הוא ירגיש טוב, הוא ירצה להיות יותר טוב. להתייעץ איתו על ניהול הבית, על דברים אחרים, דבר הזה יכול מאוד לקדם אותו. דבר שני, צריך לזכור ולדעת. כשרוצים ליצור אווירה טובה בבית, חייבים לנסות כמה שפחות להתלונן בכלל, באופן כללי, לא רק ביקורת על אנשים, להתלונן באופן כללי על תלונות מבחוץ. כי בית טוב זה בית שבעיקר מדברים על הטוב. פחות מדברים על החסרונות, פחות מדברים על הבעיות, על הקשיים ועל הצרות שבעולם. יש צרות בעולם, נכון. יש קשיים בחיים, אבל החיים לא קשים. וגם השיחות הטלפון, בדברים האלה, לנסות לדבר על הטוב, על הדברים הטובים של בני הבית, על הדברים הטובים שכן קורים בעולם. הדבר הזה הוא מאוד נחמד, הוא מאוד טוב, לשיר מוזיקה דולקת בבית, באופן טבעי שבבית נשמע מוזיקה. האווירה צריכה להיות אווירה של בית שמח, בית של שירה, בית של הרגשה טובה. לא לחץ, לא לחץ, אלא שמחה. ויש הבדל בין לחץ של תעשייה לבין שמחה, שבבית מדברים על הטוב. אני אומר את הנקודה הזאת, כי לפעמים זה נשמע דבר מאוד מאוד נאיבי ומטופש, מה לדבר על הטוב, מה? יש כל כך הרבה בעיות, אבל התשובה היא, כולנו יודעים את זה. יש גם טוב ויש גם רע, יש גם יפה ויש גם מכוער. רק אנחנו מתרגלים לטוב, זה כל כך מובן מאליו שיש טוב, אז אנחנו לא עושים איזה עניין. רק נחשוב סתם שיח על מה שהיה עכשיו. נשלחו כל כך הרבה רקטות מאזור הדרום. כמה השקענו בלדבר על הטוב? כמה השקענו לדבר על זה להודות לקודש ברוך הוא? נשלחו כל כך ברקטות, ברוך השם, כמעט אין נפגעים. לא בגוף, לא בנפש, אפילו ברכוש. ברוך השם, הודו להשם כי טוב. הודו להשם כי טוב. צריך להזכיר את זה. להתעסק בעיקר בעשייה. אותי תפס מאוד הסיפור שהם אותו שליח שהניח תפילין, שזעזע את המדינה, מה שהיה בשדה התעופה. כולנו הזדעזענו מהסיפור הזה. באמת מזעזע, מרעיד את הנפש, איך יכולה אישה שייכת לזרע של העם היהודי, לדבר בשפה כל כך קשה ונוראית ואנטישמית, על זה שבן אדם מניח תפילין למישהו, זה דבר שהוא מזעזע. אז כולם התייחסו בעיקר לגינוי האישה הזאת. אבל אני חושב שפספסנו פה משהו. אני ראיתי את הסרטון הזה, רואים את השליח הזה שמניח תפילין, מחייך, החיוך הזה הרגיז אותה מאוד, לכן היא צחקה בצחוק כל כך גס. מילה רעה הוא לא הוציא מהפה שלו. מילה רעה. הרי בכיף היה אפשר לתקוף אותה מחדש, בחזרה, ולהשיב לה מנה אחת אפיים. בכיף, אין שום בעיה. אבל תראו לצלכם שהסרטון היה מראה רק את הסוף. שהוא היה מחזיר לה בחזרה, ותוקף אותה, שהיא אנטישמית, שהיא גסת רוח, שמותר לעשות, שהמרחב הציבורי לא של אבא שלה ולא של אמא שלה. והוא מניח את התפילין שעל זה אבותינו מסרו נפש, ואיך היא לא מתביישת. שתק. כי הוא אמר אז שהוא למד מהרבי שלו. למד שאין דרכה של החסידות חבד להתעסק בהתנצחויות. הם עוסקים בעשייה, לא מתנצחים. הנקודה הזאת התאפסה אותי מאוד. הוא לא עונה למילה, מחייך חיוך אצילי וממשיך הלאה. הדבר הזה אמרתי לעצמי, אני חשבתי לעצמי, אני הייתי במקום שלו. לא הייתי שם בשקט לכאורה, אבל כמה, מי המנצח הגדול פה בסיפור באמת? זה החינוך הזה שאנחנו לא עוסקים בהתנצחויות. נורא כיף לענות, נורא כיף להתנצח, נורא כיף להוציא את העוקץ ואת החיוך האווילי הזה מהפנים של זה שעומד מולך. אבל מה יצא מזה? מה יצא מזה? בזמנו מרן הרב שטיינמן אמר לתנועת ערכים, לא להתעסק יותר בפאנלים. אין, כבר כמה שנים טובות, כבר לא מתעסקים בפאנלים שמעמידים איש מדען חוזר בתשובה, מול איש מדען אפיקורס. הוא אומר, תעזבו את זה. אף אחד שיושב באירוע כזה, ותנהלו דוק רב, היפה ביותר שיש, והמלומד והמנומס ביותר שיש, אף אחד מזה לא יצא מלומד. אף אחד מזה לא יגיד, אני משנה את דרכי, משנה את מחשבותיי. עזוב. תתעסק בעשייה, תפיץ אור, תכניס חיים לאנשים, תלמד תורה, תעשה את הדברים האלה. אני מכיר אברך, שניגש לבחורים שישבו שם על הברזלים, פיצחו גרעינים ועשו שטויות. הוא ניגש אליהם, אני כל כך הופתעתי מהגישה שלו. הוא ניגש אליהם, הוא אמר להם, תשמעו, יש לי רעיון נפלא שחייב לספר לכם. סיפר להם איזה רעיון שורה בפרשת השבוע. הם מסתכלים עליו במבט כזה של חצי חיוך וחצי זלזול, והוא אומר להם, מספר להם איזה סיפור שהוא ראה את ההוא ושמע על ההוא, ומדבר, והבחורים מקשיבים לו. אחרי כמה דקות שהוא מדבר איתם, אני רואה אותם כבר יורדים מהברזלים, עומדים מולו, מקשיבים קצת יותר ביראת כבוד, ואז הוא מסיים איתם בלחיצת יד, חיוך יפה, והוא פיזר את הקבוצה הזאת, לפחות לא אותו זמן. ככה אפשר לעבוד. לא לבוא וליצוק עליהם, קלי דעת, יושבי קרנות, מה אתם עושים כל הזמן? מה? אתה חושב, ראית פעם יושב קרנות שישמע ממישהו שיצק עליו שהוא יושב קרנות והוא יפסיק לשבת בקרנות? הרי לא תשמע את זה. אני קיבלתי סיפור, ואני לא בדקתי את האמיתות שלו, אינני יודע עד כמה הוא אמיתי, אבל כמו הסיפור המפורסם שהיה עם החפץ חיים, שבזמנו היה עליו איזו תלונה, אז הוא עמד מול שופט. העורך דין אמר לשופט, תראה, התלונה שקיבלתם על החפץ חיים, זה שהוא לא שומר נאמנות למדינה. אז אני רוצה לספר לך, תראה כמה שהחפץ חיים, האיש הזה, שומר נאמנות למדינה. אם למשל, הוא שולח מכתב על ידי תלמיד שלו, אז הוא לכאורה גנב למדינה, הוא לא גנב, אבל הוא הפסיד למדינה את הבול, כי ככה היה צריך לשלוח את המכתב עם הבול, ומשלם כמה גרושים למדינה. עכשיו, הוא שלח על ידי שליח. אז החפץ חיים היה לוקח בול, קורא אותו, ושולח את המכתב על ידי תלמיד. השופט הגיב בזלזול ואמר, אוי באמת, אתה מאמין לזה? העורך דין אומר לו, אני לא מאמין לזה. אבל עליי ועליך לא מספרים כזה סיפור. ואם מספרים עליו כזה סיפור, אז גם אם הסיפור לא מדויק, אבל הסיפור הזה מאוד משקף את האישיות שלו. אז קיבלתי סיפור שיכול להיות שהוא התפרסם, יש חלק שמכירים, אבל הסיפור הוא פשוט נפלא. מסופר על בחור שגדל בבני ברק, במשפחה חרדית. הוא עזב את היהדות, הוא עבר לגור ביחד עם בן הדוד שלו החילוני. ולמרבה הצער העניינים ידרדרו, והסוף העצוב ביותר שיש, שהבחור הזה התארס עם בחורה גויה. הבן דוד החילוני שלו כעס, הוא מאוד הוטרד מזה, הוא אומר שאחרי הכל, אנחנו כולנו יודעים, שגם חילונים רחוקים מאוד, נישואי תערובת זה כואב מאוד, בצורה בלתי רגילה, למרות שלצערנו יש פרשיות כאלו גם כעת בתקשורת, שאנשים יושבים בשקט, אבל אחרי הכל הנפש היהודית נרעדת, שיהודי מתחתן עם גויה. אז הוא ניסה לשכנע אותו איך שהוא, לפחות שינסה, אם הוא לא מבטל את הקשר הזה, אז לפחות שיודיע את זה להורים שלו, שלא ישמעו את זה אחר כך ממישהו אחר שהבן שלהם מתחתן עם גויה, הרי לא היה להם כלים להכיל את זה, אז לפחות תודיע להם את זה. הבחור השתכנע, הוא הזמין את עצמו לשבת אצל ההורים שלו, לפי כמובן התנאים שלו. הוא בילה את ליל השבת באישון במרפסת, ביום השבת הוא שוב הסתובב עם האייפון שלו בתוך הבית. בשבת הצהריים, אבא שלו ניגש אליו, והוא הזמין אותו להצטרף לשיעור שהוא ילך אליו, והשיעור הזה זה השיעור של מרן, ראש הישיבה, מרן, הרב שטיינמן, זכותות הגן עלינו. הרי לכאורה, מה פתאום שהבחור הזה יגיע? בחור שחילל שבת, ישן סיגרות בשבת, בחור שעבר על עבירות מדאורייתא שמחייבות סקילה, למה שילך לשיעור של מרן הרב שטיינמן? אבל בצד מפתיע, הבחור הזה הסכים. ואחרי השיעור, הביא אותו אבא שלו למרן הרב שטיינמן, להגיד שבת שלום. והוא הודיע לגדול הדור, למרן הרב שטיינמן, שהבן הזה כולו שומר שבת. מרן הרב שטיינמן מסתכל עליו ושואל אותו, כמה זמן הלכה שומר שבת? אז הבחור הזה ענה שנתיים. שואל אותו מרן הרב שטיינמן, תגיד לי, במשך השנתיים האלו שאתה מחלל שבת, היה לך איזה ערעור תשובה? הוא אומר לו, כן, בערך 4 פעמים היה לי ערעורי תשובה. אומר לו, כמה זמן הרערת בתשובה בכל אחת מהפעמים האלו? אז אומר לו, בערך 10 דקות. אז אומר מרן הרב שטיינמן, אהה, אז יוצא שלמשך 40 דקות, במשך השנתיים האחרונות, היית במצב של מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. על זה אני מקנה בך. שבת שלום. הבחור הלך הביתה, הוא חזר לדירה של הבן דוד שלו. המילים האלה של הרב שטיינמן לא נתנו לו מנוח. הוא ביטל את האירוסים, ומשם העניינים התגלגלו, וברוך השם הוא קיים שומר תורה ומצוות. שאל אותו אותו בן דוד, תגיד לי, מה גרם לך ללכת לשיעור? הרי באותו שבת, היית, אישנת בשבת, שיחקת באייפון שלך בשבת. למה הלכת לשיעור? הרי אתה ידעת שלא תקבל פה בשיעור הזה דברים שנוגעים לאינטרסים שלך. אז הוא השיב לו, אני אספר לך סיפור. הוא אומר, כשאני הייתי בכיתה ד' בחיידר, הכיתה שלנו הלכה להיבחן אצל מרן הרב שטיינמן. המלמד ביקש שילדים יקבלו שאלות קלות. אכן הרב שטיינמן תמיד היה שואל שאלות קלות, הוא שאל כל ילד שאלה שהילד ידע. וכל ילד שענה תשובה, קיבל סוכריה. כשהגיע התור שלו של אותו ילד, הוא לא ידע תשובה. הרב שטיינמן שאל אותו שאלה קלה, וגם לשאלה הזו הוא לא ידע תשובה. אז רב מרלים שאל אותו שאלה יותר קלה, ושוב הילד לא ידע. משכך גדול הדור שאל אותו שאלה עוד יותר קלה, ושוב הילד לא ידע. כשהסתמה הבחינה, לכולם הייתה סוכריה חוץ מהילד הזה. תוך שהילדים יצאו מהחדר בעירת כבוד, מרן הרב שטיינמן מסמן לילד לגשת אליו, ואומר לו כך, בתוירו וביידישקייט אנחנו מקבלים שכר לפי המאמץ ולא לפי התוצאות. כל הילדים התאמצו לענות על שאלה אחת, ולכן הם קיבלו סוכריה אחת. אבל אתה התאמצת בשלוש שאלות, ולכן אתה תקבל 3 סוכריות, ובחיוך ראשית לילד 3 סוכריות. הילד הזה, זה אני. אני כל כך מתרגש לקרוא את הסיפור הזה, כי אני, מי שמכיר את מרן הרב שטיינמן, מי שזכה טיפה לגעת בשולי הדרתו, בבית שלו, זה כל כך אופייני לגישה שלו לראות את ה... את הנכשל, את הקשה, את הסובל. הרי הילד הזה כנראה באמת מאוד מאוד לא מוכשר, ובצורה קיצונית. הילד הזה יוצא עם 3 סוכריות. 3 סוכריות האלה, הן מחיות אותו, כי הוא מרגיש שהרב הבין אותי. התאמצתי, לא היה לי קל. ובסופו של דבר, 3 הסוכריות האלה מנעו ממנו בעתיד, כשהוא פרק עול, מנעו ממנו בעצם להינסה לגויה ולחזור בחזרה לעם ישראל. הם המתיקו לו את ההתמודדות הלא קלה שלו. ילד קשה למידה, ילד שיש לו הפרעות קשב וריכוז, אין לנו אפילו מושג כמה קשה לו להתמודד. כמה קשה לו, כמה מאבקים, כמה מלחמות. רק אבא לילד עם הפרעות קשב וריכוז, שלאבא עצמו יש הפרעות קשב וריכוז, הוא אולי יכול להבין מה קורה לבן שלו. רק אבא או אמא, קשי למידה, הם אולי יכולים להבין מה שקורה לילד שלהם. כי אנחנו לפעמים, אדם שלא נמצא שם לא יכול להבין מה זה. רק אדם שחי ומרגיש את הקושי הזה, הוא יכול לדעת מה זה. לכן אנחנו, אם אנחנו מנסים לחשוב על קדם בעיות, כשרואים ילד שמתקשה בלימודים, כשרואים ילד שמתקשה חברתית, כשרואים ילד שמתקשה להקשיב בכלל, מתקשה, יש לו הפרעות קשב וריכוז או בעיות מסוימות, הכוח העצום שיכול לתת לו את האפשרות להתמודד, זה א', בית שמח, ב', העצמה. להגיד לו דבר אחד, אני לא יודע אם אני הייתי במקום שלך, אם הייתי מצליח. אין לי מושג. אני לא יודע אם אני הייתי מצליח, אבל אתה, אני רואה כמה קשה לך, אני רואה כמה אתה מתאמץ, אני מעריך את זה. ועצם הערכה, היא נותנת לבן אדם את הכוח העוצמתי לגדול, לצמוח ולעלות. כי הדרך החזקה ביותר, שנותנת לאדם את תעצומות הרוח מול הרחוב המפתה, זה בית שמח. הורים מעודדים, או אחים והחיות מסמכים מעודדים. אני לא מאמין בביקורת היום, כמעט שהיא לא עובדת, נדיר למצוא אנשים שהצליחו להשתנות בגלל ביקורת. העצמה זה צו השעה, בית חם זה צו השעה, זה הצו שלנו. ולכן כשמדברים על פרשיות השבוע, פרשת בעלותך, פרשת שלח, פרשת קורח, אנחנו רואים שם תלונות. הדרך החזקה זה לקחת את העם ולהרטיב אותו, שהנפש לא תהיה ושעה, שירגישו שיש להם איזו תרומה מסוימת בעולם, וכשירגישו את זה, הכל יראה אחרת לגמרי. אז נאחל לכולנו, שנזכה בעזרת השם, להיות בגדר לפחות תרמוס, שומרים על החום של הבית, שהבית יהיה בית שמח, נחשוב איך ליצור בית אווירה שסעודות שבת, האווירה, גם ביום יום, תהיה אווירה מחבקת ואוהבת, כי זה בעיקר הכוח העצום להתמודד עם כל הפיתויים בחוץ. שיהיה לכולנו בעזרת השם נחת מכל יצח על עצינו, שיהיה לכולנו לילה טוב, שבוע טוב ובשורות טובות.
האזנתם לשיחתו של הרב דוד ברוורמן.